שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. למרות המחלוקות הפנימיות והריבים המתוקשרים של ממשלת השינוי, התקציב צפוי לעבור בשבוע הבא. עם נועה שפיגל ומיכאל ארזר טוב, ננתח את המצב הפוליטי ונאמר שלמרות האיומים מבפנים ומבחוץ, ממשלת בנט מסתמנת כיציבה. מעבר הנגדי, באופוזיציה, החלו קרבות הירושה. שר האוצר לשעבר ישראל כץ יהיה האורח המרכזי שלנו השבוע. יחד עם אלוף בן נדבר על הטעויות שעשה, על הספסלים האחורים של הליכוד, המנהיגות של בנימין נתניהו וגם התמונות המאיימות ברשתות החברתיות. המערכת הפוליטית שוב סוערת או סוג של סוערת, זה מה שננסה לברר. בהתחלה נתחיל עם הקואליציה, אז האופוזיציה. שלום נועה שפיגל ומיכאל האוזר טוב.
אהלן.
אהלן.
אז נתחיל קואליציה, זה נראה קצת התחילו בלגנים, אבל שבוע הבא תקציב וזה עובר?
נראה שכן, הם כן עובדים קשה, כן יש הרבה מאוד מוקשים בדרך, הנה מחר כבר יש עוד מוקש עם הצעת חוק של עאידה תומא סלימאן על טבח כפר קאסם, אבל...
שמרץ פתאום מאותתת שהיא רוצה להצביע
הם
בעד.
הם לא באמת יכולים להצביע נגד, וגם רם לא באמת יכולים להצביע נגד, אבל בסוף בסוף נראה ומסתמן שלמרות כל המוקשים בדרך, זה כן הולך לעבור, ולא סתם אבל הם גם לחוצים על להקדים כמה שיותר את ההצבעות, כדי שלא יפדיחות.
כי התקציב זה האתגר הכי גדול, ואחר כך יריבו, אבל שום דבר לא יפיל אותם?
כן ולא. אני חושב שהתקציב זה לא האתגר הכי גדול, הוא לא הכי קשה לפחות, אבל הוא הצעד הכי חשוב של הממשלה הזאת. זאת אומרת, זה הסטמפה שבעצם תשאיר את הקואליציה, את הממשלה, על כנה למשך כשנתיים הקרובות. בלי התקציב אין כזה דבר. אבל זה לחלוטין לא האתגר הכי מורכב של הקואליציה. דווקא אחרי התקציב יבואו האתגרים האמיתיים. יש כל כך הרבה דברים שנדחו, בין אם זה החוק נתניהו, החוק שאוסר על הנשיא להטיל את המנדט על נאשם, בין אם זה ועדת החקירה של הצוללות, ועוד 1001 סוגיות יותר קטנות, יותר גדולות, שכן שמענו, שלא שמענו עליהן, כולן נדחו לאחרי התקציב. זה היה המוקש הגדול, איך מסדרים את כל הבלגן הזה, איך עושים את התן וכך הזה. נפתלי בנט גם מתכנן ממש לעשות איזושהי פסגה שכזאת, לכנס את כל ראשי הקואליציה למרתון דיונים מאוד מאוד מעמיק שכזה.
אז יש קומבינות שסוגרים מי מקבל מה?
זה אפילו לא קומבינות, זה ממש תן וכך. כל אחד יצטרך לוותר על משהו, לקבל משהו, זה לא יהיה פשוט, וגם לא בטוח שזה ייפטר בכזו קלות. זאת אומרת, דווקא התקציב היא המשוכה הכי קלה של הקואליציה. זה ברור לכולם, אין אף חבר קואליציה, לא איילת שקד ולא בני גנץ, שמאיימים לא להצביע בעד התקציב. יש המון חברי כנסת מכל המפלגות שמאיימים לא להצביע על 1001 הצעות קטנות אחרות.
אז הזכרת את איילת שקד ואת בני גנץ, בוא נתחיל באיילת שקד, אז היא מתייצבת באולפני הטלוויזיה באיזה רעיונות קצת מוזרים, מדברת על זה ש...
אני אשאר שרה כל עוד הממשלה הזו תעבוד טוב ותתפקד עבור מדינת ישראל.
ותאפשרי את המעבר בין בנט ללפיד?
אני אומרת שוב, כל עוד הממשלה הזו תעבוד ותשמור על העקרונות שלנו, על העקרונות של הימין, ותעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל, יתחלט ימיה, חד משמעית.
מה היא רוצה?
או שאלה.
היא יודעת מה היא רוצה?
שאלת השאלות.
לא הבנת מה היא רוצה.
סכום אפס, לא היה שם שום דבר כאילו חדש.
תראו, צריך להבין רגע דבר אחד. בסוף, איילת שקד ונפתלי בנט, שניהם עשו הקרבה מאוד משמעותית בכניסה לממשלה הזאת. אין ספק, זה הקרבה לטווח הארוך לכל הקריירה הפוליטית שלהם.
טוב, על כמה אפשר לדבר על זה כבר עשתה.
שנייה, ההבדל בין נפתלי בנט לבין איילת שקד, שנפתלי בנט זכה בסוף בכל הקופה. נפתלי בנט הוא ראש ממשלה. איילת שקד חזרה אחורנית, היא חזרה למשרד הפנים, תחזור למשרד המשפטים. היא לא התקדמה לשום מקום. היא הקריבה את הקריירה הפוליטית שלה, את השם הפוליטי שלה, את המניות הפוליטיות שלה, בעבור בעצם לא כלום, בעבור משהו שהיא כבר הייתה בו בעבר, פחות או יותר.
טוב, בוא נזכור שהיא לא עברה את אחוז החסימה בבחירות לפני זה.
חד משמעית, הכל נכון, הכל נכון. ועדיין, היא מרגישה שנפתלי בנט בסופו של דבר קיבל פרס הרבה יותר גדול ממנה, על אותה הקרבה שגם היא עשתה.
ושהוא חייב לה?
א', בוודאי שהוא חייב לה, אבל היא כבר חושבת, מתחילת הדרך יש בין השניים האלה יחסים של זה חייב להוא. אני מזכיר לכם, כן, בבחירות סבב אחד, נפתלי בנט רץ בראשות המפלגה, בחירות סבב שתיים, איילת שקד, כי הציב התנאי לנפתלי בנט, או שאני אהיה ראשת מפלגת הימין החדש, או שלא יהיה כזאת מפלגה, זה אחר כך נהיה ימינה, סבב שלוש בחזרה לנפתלי בנט. הבלגן הזה כל הזמן קורה בין השניים
האלו. טוב, גם הקריצות לליכוד שהיו שם בכל שלב.
שופינג המפלגות המופרע של איילת שקד, חד משמעית. זה, אני עד היום חושב שזה אחד הסימני השאלה הגדולים ביותר במערכת הפוליטית, או לפחות בכל הקשור למפלגת ימינה ואיילת שקד. איך נפתלי בנט לא העיף את איילת שקד במהלך שופינג המפלגות המטורף שהיא עשתה, כי היא ממש התחננה על נפשה כדי להיכנס לכל מיני מקומות שם בליכוד. אבל בסופו של דבר, למה איילת שקד מתנהגת כמו שהיא מתנהגת? למה היא לא שמה את היד ונותנת את כל כולה? ברור, המצב כאן מאוד מאוד ברור. היא הקריבה הרבה וקיבלה כמעט כלום, וככה היא מתנהגת, ככה היא חושבת.
לא, מה היא רוצה אבל שאנחנו נדבר עליה ושנזכור שהיא כזאת?
קודם כל, היא חייבת שידברו עליה, כי היא מסתכלת לטווח רחוק, כמו שמיכאל אמר, נפתלי בנט קיבל עכשיו, הוא ראש ממשלה והוא עכשיו. היא חייבת להסתכל לבחירות הבאות, להסתכל מה הולך להיות קדימה, והיא חייבת למצב את עצמה, והיא חייבת לראות כמו מישהי שכל הזמן נלחמת כדי לשמור על השם שלה, כי כאמור, היא ויתרה על כל כך הרבה עקרונות ואידיאולוגיות כדי להיכנס לממשלה הזאת, אז היא צריכה להוכיח עדיין לבייס, אם הוא קיים איפשהו, שהיא עדיין איתה.
הדבר המקסים בפוליטיקאים זה שכל אחד ואחד מאמין באמת ובתמים שהוא יכול להיות ראש ממשלה. זה נפלא.
בני גנץ, אפרופו אנשים שרוצים להיות ראש ממשלה, הוא קצת נרגע, אבל גם מדי פעם מבצבץ, לא?
כן, הוא משחק את המשחק הזה, הוא ממשיך לשחק אותו כל הזמן. גם, אתה יודע, השאלות שעלו לגבי השבוע, לגבי העיתוי, על ההכרזה של השישה ארגונים האלה, ראינו אתמול את מרב מיכאלי, בלי יותר מדי בעיות בפתיחת ישיבת הסיעה, יוצאת ואומרת, רגע, מה זה, למה לא נעשה הליך?
שההכרזה על שישה ארגוני חברה פלסטינית אזרחית, כחלק מהחזית העממית, זה בעיה.
היא לא אמרה שזה בעיה, היא אמרה שהתהליך שזה נעשה, שהם לא יודעים מה הסיבות שבגינם הכריזו על הארגונים האלה, וגם הצורה שבה זה נעשה, היא טענה שזה עשה נזק אדיר.
ואז גנץ מיהר להגיד שלא תפריע לו במלחמה בטרור.
כן, שזה היה קצת תגובה מעניינת, היה אפשר לעשות אותה בצורה יותר הגיונית. הרי בסופו של דבר מרב מיכאלי, חלק מהקואליציה, היא שאלה שאלה שהיא לגיטימית. יכולתם לשתף ברמה כזו או אחרת, אבל בסוף, בני גנץ, הוא גם כן, הוא מנסה כל הזמן לשמור על הקו שלו, לשמור על זה שהוא בחוץ, הוא לא לגמרי בפנים, הוא משחק על זה, אני תמיד יכול ללכת. סוג של תחזיקו אותי.
אני חושב שהשאלה הכי מעניינת בקשר לבני גנץ, יש שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שבאמת גנץ מסוכסך באופן אישי, בעיקר עם נפתלי בנט, אבל עם כל חברי הקואליציה, וגרסה אחרת טוענת לסיפור אחר לחלוטין, שהלשכה של בני גנץ מסוכסכת עם הלשכה של נפתלי בנט, והלשכה של בני גנץ היא זאתי שהולכת על הקו האנטי-קואליציוני הזה כל פעם מחדש, כדי למקסם ולמנף את
זה לא הראש, זה האנשים למטה.
בדיוק, כדי למקסם ולמנף את המניות של, בני גנץ, כמו שנועה הסבירה. אני לא יודע עד הסוף לאיזו גרסה להאמין. כנראה שזה שילוב, קודם כל, כמו הרבה דברים בחיים, אבל אין ספק, זה קו שבני גנץ מוביל אותו במודע, בצורה מאוד מכוונת, מאוד אמיתית, וגם אמוציונלית. זאת אומרת, ההיעלבויות האלו של בני גנץ נובעות גם מהראש וגם מהבטן, הוא בהחלט חושב שנגזל ממנו, שהוא היה אמור להיות שם וכו' וכו' וכו', ויש שיגידו שהאנשים מסביבו חושבים זאת אף יותר, ומרגישים זאת בבטן אף יותר.
בוא נסכם עם נפתלי בנט, מה מצבו מעולם לא היה טוב יותר?
נפתלי בנט מאושר, אתה שואל? האם הוא עדיין מאושר? אני חושב שנפתלי בנט בסך הכל נמצא היום במצב פוליטי לא רע בכלל, לא בגלל הפוליטיקה, בגלל הקורונה. ההישג הגדול...
ניצח את הקורונה.
כן, ניצח את הקורונה שוב פעם. אני נוטה שלא לתת קרדיט ולא לשמור טינה לפוליטיקאים על החלטות שקשורות בבריאות. בסופו של דבר, האפידמיולוגים, הרופאים, הם האחראים על הבריאות. הפוליטיקאים,
והווירוס
אנחנו בוחרים
חזק
אותם,
מכולנו.
אנחנו בוחרים אותם כדי לקבל החלטות. נפתלי בנט ניצח במשחק קבלת ההחלטות. הוא החליט שאת הנגיף מביסים ללא סגר, ללא מגבלות בכלל, והוא הצליח. בסופו של דבר, האסטרטגיה הזאת הוכיחה את עצמה. אנחנו יצאנו מהגל הזה עם כמות מתים, אני יודע שמאוד ככה רגיש וזה, כמות מתים סבירה ביחס לעולם,
כמו שהילד שקד אמרה, זה
להכיל את המתים. נכון, שוב פעם, אני לא חושב שהייתה בעיה באמירה הזאת של הילד שקד. בסופו של דבר הוא ניצח בגלל הדבר הזה. זה המבחן המרכזי של נפתלי בנט, לא העברת התקציב. ידענו מהיום הראשון שהתקציב יעבור. אנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית שאין באמת אלטרנטיבה. נפתלי בנט, הקרדיט הגדול, ואולי היחידי שלו בינתיים, בסדר, גם לא עבר יותר מדי זמן, זה עניין הקורונה.
אז בוא נעצור בשלב הזה, נגיע לאופוזיציה, שזה מה שמחזיק את הקואליציה ביחד. ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, הוא האורח המרכזי שלנו השבוע.
אני יודע להוביל פקידות. אני ניהלתי ואני הבאתי הישגים אדירים.
אני שר אוצר דומיננטי. אני לא עושה דברו של ראש הממשלה, ואני לא מגלומן בנוסח הורדוס. אני ואני.
בעקבות המהלכים האלה שעשיתי, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני ניכנס להיסטוריה היהודית, כגדולי בוני הנמלים בארץ ישראל.
האורח המרכזי שלנו השבוע הוא שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד. שלום.
שלום לכם.
הוא מצטרף אליי לשיחה הזאת, אלוף בן, עורך הארץ.
שלום גם לכם.
אז איך באופוזיציה?
בטבע הדברים יש יותר זמן פנוי. מאחר ואני אוהב לעסוק בעשייה, יש פחות עשייה, אבל בסך הכל הרעיון הזה מוכר לי כבר. אני פעמיים עברתי לאופוזיציה וחזרתי לקואליציה, ואני רואה את זה בדרך הזאת, חלק מהדמוקרטיה.
תגיד, ראש הממשלה נפתלי בנט, הוא ראש הממשלה אמיתי, או שהוא צעצוע, או מתחפש, או לא לגיטימי?
כשאני שומע את צירוף המילים נפתלי בנט, זה נשמע לי מוזר, כי אני מכיר אותו. ועבדתי איתו, והייתי איתו בכל הפורומים, גם שנים בקבינט.
ולא חשבת שהוא הגיע לזה?
זה שלא חשבתי, גם הציבור לא חשב, הוא לא הגיע בדרך ציבורית. לפעמים אדם מתמנה, בניגוד לציפיות, והוא גדל עם התפקיד, היו שקול, יצחק שמיר, ועוד כמה ראשי ממשלות. אצל בנט זה לא קורה.
טוב, יכול להיות שצריך זמן, לא?
יכול להיות. אני לא חושב, אני חושב שכבר 100 ימים האלה פלוס מראים על כיוון. זאת אומרת, מעבר לחילוקי הדעות...
לא, אבל לא ענית על השאלה, הוא ראש ממשלה אמיתי או לא?
הפירוש, מבחינה פורמלית, הוא ראש ממשלה, אנחנו מכבדים
את... נתניהו אמר בכנסת, ממש במילים האלה, בנט לא ראש ממשלה אמיתי.
כשבנט יושב על כיסא ראש הממשלה והוא אומר, אני טייס, כמו שהוא עשה עכשיו, אני מטיס את המטוס, אני מנווט, ובפועל הוא לא קובע כלום ולא מנווט לשום מקום, הוא אולי ראש ממשלה בתואר, אבל הוא לא ראש ממשלה אמיתי.
אדם מתמודד בבחירות, ואמר בעצמו, אם אני לא אקבל לפחות 15 מנדטים, אני לא יכול להתיימר להיות ראש ממשלה. בסוף יש לו, כמה זה, 6, נדמה לי היום, והוא ראש ממשלה. הוא מונה לראשות הממשלה באופן חוקי, אבל טכני.
היו מספיק חברי כנסת שתמכו בו, זה החוק בישראל.
בסדר, אתה מתווכח עם עצמך עכשיו. אני לא שללתי את הלגליות של בחירתו. כל מי שמקבל 61 הוא ראש ממשלה, ומויבט ל-61 הוא לא ראש ממשלה. אבל מעבר לזה, הייתה כאן ממש עסקה של מכירת מנדטים במינוי ראש ממשלה. עכשיו צריך לשאול שפוטין וכולם נפגשים, הם יודעים שהוא פק תוקף, הוא מקסימום עוד שנתיים, יודעים שאין לו גיבוי אמיתי במערכת, ומכאן עניינים מתנהלים בדרך כזו או אחרת.
אבל עדיין הייתה פגישה לא רע, גם עם פוטין, גם עם ביידן, היו צילומים יפים, חיוכים.
פוטין, כל אחד מאיתנו היה משלם הרבה כדי להיכנס לנבחי מוחו על מה הוא חושב שהוא יושב כמה שעות. מאוד מורכב.
טוב, נתניהו מאוד התגעה בקשרים שלו עם פוטין.
גם הרבה לסוע עליו.
בסדר, אנחנו לא, אני חושב שאנחנו לא במצב הזה של לבחון עכשיו, קודם כל מתקיימות פגישות.
שזה טוב.
ויש גם גורמים בעולם, וגם הממשל הנוכחי בארצות הברית, שיש להם עניין לרומם את הממשלה של בנט ואת בנט.
למה בעצם?
משום שהיחסים בינם לבין נתניהו בבסיס, הם לא יחסים משופרים, זה גם גלש שם לתוך היחסים הפנימיים בארצות הברית.
אבל אתה רואה הבדל כלשהו במדיניות, נגיד במדיניות החוץ והביטחון, בין הממשלה הקיימת לממשלה הקודמת, או לאלה שלפניה שאתה קיינת בהם? אני מתקשה לזהות את זה.
אני חושב שהמדיניות של הממשלה הקודמת, אנחנו מדברים על מדיניות החוץ והביטחון, הייתה מדיניות מאוזנת ונכונה, העניין הפלסטיני הוא לא בוער עכשיו על דעת כולם, זאת אומרת, לכן כאן אין כאן מקום לאיזו חילוקי דעות אידיאולוגיים. יחד עם זאת, יש עניין של דימויים והצפדרות של דברים. אני, כמי שהיה שר המודיעין, אני מודע עד כמה העוצמה של ישראל בזמן הממשלה הקודמת הייתה מרכיב בחשיבה של מדינות המפרץ בהתקרבות לכאן והתרחקות מאיראן. אני רואה עכשיו תהליכים של אפשרה והתקרבות לאיראן, ככל זה תלוי בהם. ולדברים האלה יש משקל בסופו של דבר, אבל הבעיה העיקרית כאן היא עוד פעם, שראש הממשלה נפתלי בנט, הוא לא באמת ראש הממשלה במספר תחומים, הוא לא ראש הממשלה האמיתי בתחום הכלכלי, ואני אומר כמי שהיה שר אוצר.
תכף נדבר על זה, אבל יש תקציב לדוגמה.
אבל הוא לא ממש לא מעורב.
במאה ימים פלוס.
הוא לא מעורב, הוא לא מעורב בתחום הכלכלי.
לא, אבל יש תקציב. פועלים להעביר תקציב, מה שאתה לא הצלחת כשר אוצר.
אתה רוצה לחזור, לדבר על משרד האוצר, אין בעיה, נדבר על בנט.
נדבר על זה תכף.
אין לו מוטת שליטה בכלכלה, אין לו מוטת שליטה בתחום המדיני.
אבל הוא אומר שהוא נותן לשרים לעבוד, זו השיטה שלו.
אין לו מוטת שליטה בתחום הביטחוני. גנץ אמר, אני קובע.
אבל אולי זה טוב, הוא אומר שהוא נותן לשרים לעבוד, כל אחד בתחום ההתמחות שלו, הוא לא מתערב, יש הרמוניה, אין ריבים.
ודאי יש מאוד מנוסה.
זה טוב ביחס למה.
אבל אתם לא העברתם תקציב, והם עדיין לא העבירו, אבל מתקדמים לשם.
אני מעדיף כשר אוצר לעמוד מול ראש הממשלה, לעמוד על עצמאותי, אבל ראש הממשלה שכן מגלה עניין, מאשר ראש הממשלה שלא קיים. כתוצאה מזה, אגב, קוראים מזה שהוא לא קיים, קוראים כמה דברים טובים, אבל בעיקר דברים רעים. אני, כשר אוצר, מצב קלאסי, אין ראש ממשלה, הוא לא מתערב, הוא לא מעורב, אין יצירת איזונים, ולכן גם ראינו כאן תופעות של אי פיצוי, נגיד, כל מיני כאלה שנפגעו, או, אף אחד לא רוצה סגר, אבל מעבר לזה היו כל מיני דברים, והראש הממשלה לא יוצר איזונים, הוא לא קשוב לציבורים או דברים אחרים.
אבל אז... תראה, גם בממשלה של שרון, שאתה היית בא כשר חקלאות, אז שר האוצר היה נתניהו, והוא קיבל גיבוי מוחלט משרון, וכל הזמן התגאו כמה ששרון נותן לו לנהל הכל ולעשות רפורמות ולא מתערב.
כן, אבל
ואיש לא חשב היה... ששרון היה ראש ממשלה חלש.
לא, לא, שרון היה ראש ממשלה, וכשהוא רצה הוא כן היה מעורב, והיה ביניהם שיח, בהחלט, והדגשים ששרון רצה, בהחלט הוא גם קידם אותם בתחומים. נגיד, החקלאות הייתה חשובה לו, אז הוא היה מעורב בתחום הזה, או לאור הביטחון, או דברים אחרים. בנט הוא, פשוט יש כאן דבר שלא היה מעולם. לא היה מעולם ראש ממשלה כל כך חלש, במובן הזה שהחברים שלו חושבים שהוא חלש, והם חושבים שהם ראויים לא פחות ממנו להיות ראשי ממשלה. אני תמיד אספר את הבדיחה על ג'ון לנון, ש... ששאלו אותו עם רינגו סטאר, הוא המתופף הטוב בעולם, הוא אמר אפילו לא המתופף הטוב בלהקה. אז זה מה שחושבים עליו החברים שלו, פחות או יותר.
אני לא יכולה להמשיך לשמוע את השקרים האלה, אבל אדם שקרן
פחות. חברי הקואליציה, חברי הכנסת, בבקשה.
אתה שקרן.
אבל בוא נחזור לליכוד, אתה לא חושב שהתנועה מתבהמת? בעת כל נאום של בנט צועקים לו את הקריאות האלה, לא נותנים לו לדבר. יאיר נתניהו בסוף שבוע מפרסם תמונה ברשתות חברתיות, רואים את הגב של בנט, כותב שהוא גידל תחת כמו הקרדשיאנס, למה זה טוב?
מה, לא בקיא בציוצים האלה, אני רק אומר, הכנסת כולה הידרדרה למקום שלא ראוי שתהיה בה, וזה ודאי לא מתחיל מצד הליכוד, זה מתחיל גם בהתנהגות הנוקשה של אלקין, ומי שמטפל שם בכל ההסכמים, מה אכפת לכם לתת עוד איזה נציג או שניים? מעולם לא הייתה דורסנות כזאת מיותרת כלפי עבודת הכנסת. הוא פשוט נוהג בחוסר אחריות וכביכול נצל איזה יתרון זמני, אבל בדרך שפוגעת בכל מכלול הכנסת.
טוב, הם אומרים שהליכוד עשה את זה קודם, ובוא נתמקד בכל זאת בליכוד. מיקי זוהר אמר שהליכוד חטף ויחטוף בגלל היחס הזה והצעקות.
אני ממש לא מתייחס להערות וכל מיני אמירות של חברים אחרים.
אתה צועק בעצמך שבנט מגיע לדוכן.
לא, אתה יודע, גם שאמרו שאני צועק על פקידי האוצר, זה לא היה נכון, כי אני אף פעם לא צועק. אז אתה יודע, יש דרכים להביע.
לא, אז אתה מרגיש נוח שאתה יושב בספסל מסביבך מאומה? מה אתה עושה? אתה שולח אס-אמסים?
אני לא בא ולא שופט, אני רק אומר האווירה.
טוב, אותך גם לא הוציאו מהדיון, כי את כל החברים שלך מהספסלים ליד, כל הזמן מוציאים.
זה דבר לגיטימי, כבר הוציאו אנשים מכל הכיוון.
על מה שעובדים כדי, שהם עובדים כדי שיוציאו אותם.
בוא נאמר, הכנסת היא לא... איזושהי סייעה תמימה ושכולם שותקים, אף פעם זה לא היה. ובן גוריון אמר לבגין, האיש יושב ליד בדר, כבר היו החרמות והיו דברים והיו יצרים.
אתה לא חושב לא... שזה יחריף אבל?
אני חושב שזה יידרדר בגלל שכאן יש חוסר אחריות, שבעניין הזה הקואליציה היא יותר אחראית, כי היא צריכה, האינטרס של יושב ראש הכנסת, זה לוודא שעבודות הוועדה, הוועדות של הכנסת, התבצענה.
אתה אומר, הם כופים עלינו את זה, כי הם לא נותנים לנו לעבוד כמו שצריך בוועדות.
הם דוחפים את זה למקום שיותר מוקצן, ושם רואים תופעות יותר קיצוניות. אז גם אם יש לי להעיר הערה אחת כזו או אחרת, על האמירה על רם בן ברק, או כל דבר כזה, רוב הליכוד יסתייג מהאמירה. אבל סופו של דבר, בתמונה הכוללת, הם לא מאפשרים למערכת לעבוד, וזו שגיאה קשה, זה פוגע בדמוקרטיה. אבל אנשים לא מבינים שיש להם אחריות כאן, וכל אחד משחק ומושך לקצוות.
ובדיוק היועץ המשפטי לממשלה אומר שההתנהגות של נתניהו סיכנה את הדמוקרטיה הישראלית. אם הליכוד היה נבחר עוד פעם, יכולנו להגיע למצוף של סופה של הדמוקרטיה הישראלית.
אני לא חושב שזה עניינו של היועץ המשפטי לממשלה, בכלל להיכנס תוך הדברים האלה, ולהעיר הערות מקדמיות.
הוא ראה את זה מקרוב.
מקדמיות על חוק שיש בו מחלוקת פוליטית ציבורית. יש כאן תופעה. שהיא תופעה
אם החוק הזה היה לא לכנסת הבאה, אלא לעוד 5 כנסות. זאת אומרת שלא אף אחד מהמעורבים היום לא היה בזה. הרעיון מקובל עליך? שראש הממשלה...
א', אני במקרה גם לא...
אדם עם כתבי אישום יכול לכהן כראש הממשלה.
אני במקרה גם לא הצבעתי ב-2008, לא יודע, כנראה לא הייתי שם במליאה, אבל... באמת אתה עושה דברים כאופוזיציה, ואתה דוחף ועושה כל מיני דברים. אבל אני חושב שהיה שם את לפיד ואחרים שחוקקו את החוק, נדמה לי, ורובי ריבלין וג'ומס, לא זוכר מי, שאמרו, לא רוצים שמישהו שהוא לא הבוחר יוכל למנוע מאדם להיות ראש הממשלה. ולכן אמרו שימשיך עד פסק דין חלוט ועד כל הדברים האחרים.
טוב, אבל ראו מה שקרה פה בישראל בשנים האחרונות, ומנדלבליט אומר שהייתה סכנה מאוד מיידית.
רק לכיוון אחד, עכשיו יש כאלה שאתם טענות לכיוון השני, צריך
להבין. אבל בכיוון השני, כשהייתה חקירה, ראש הממשלה נעלם הבמה מהר מאוד, הרבה לפני המשפט.
מאיזו בחינה?
הבחינה שבכל זאת יש בעיה גם מעשית, וגם ציבורית, וגם ערכית.
מה, אני לא באתי לדון כאן עכשיו על זה, ולנתח את העניין המשפטי.
טוב, אתה העלית את הנושא, אגב, את החוק.
אני לגבי החוק הזה אומר, שמעבר לבחינה היבשה, צריך להבין, שהוא חלק מהוויכוח שיש עכשיו, ומהאתגור של הדמוקרטיה הישראלית. בסוף, במסגרת של מערכת חוקים, אתה לא יכול לבד להחזיק דמוקרטיה. דמוקרטיה זה גם עניין של הסכמה, של נכונות לקבל. הרי אם אף אחד לא יקבל את הכללים האלה, ולא תהיה הסכמה ציבורית רחבה סביב חוקי המשחק, הדמוקרטיה תהיה בסכנה. ובעניין הזה, מעולם לא היינו קרובים כל כך, במצב כל כך רגיש, בהידרדרות כל כך גדולה ומאתגרת את מה שחשוב לכולנו. לכן, סוף מעשה מחשבה תחילה. החוק הזה לדעתי לא יעבור. כמו שהחוק הצרפתי לא עבר, גם החוק הזה לא יעבור, כי בסוף צריך להשאיר את ההכרעה בידי הציבור. אם היו מביאים, למשל, החוק של 8 שנים, שלא עושים אותו רטרואקטיבי, יש בו היגיון.
שראש ממשלה יוכל לקיים רק 8 שנים.
זה דבר שאפשר לדון בו, או דברים מהסוג הזה.
אבל דיברת על כללי המשחק הדמוקרטיים, עדיין הגישו כתב אישום נגד ראש ממשלה, ואז הוא נושא נאום בבית המשפט, נגד המערכת המשפטית, נגד המשטרה, נגד היועץ המשפטי לממשלה, ואתה עומד שם בצד עם המסכה ומקשיב ומשתף פעולה.
גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים ועזויים.
זאת הטעות?
אני באתי בבית המשפט, וגם צייצתי על זה קודם, כי לבוא לגבות, לא באתי למסיבת עיתונאים. באתי, וראיתי שעומדים והצטרפתי, אז אני לא ציפיתי למסיבת עיתונאים או דברים, חשבתי שנתניהו נמצא בכלל בחדר הדיונים, ואני באופן לגיטימי יכול לבוא לחזק אותו ולאחל לו הצלחה.
אבל אז הביאו שם את הסטנד נתניהו,
אני בסוגיות האלה מול המערכות של אכיפת החוק, אחראי להתבטאויות שלי.
אבל עדיין עמדת שם, שתקת, ואתה יודע, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, זה בדיוק הדוגמה.
בסדר, התמונה היא בהחלט תמונה עם המסכות והקורונה וכו'.
מפחיד משהו?
יש לזה, אבל אני אסתכל, אני לכל אורך הדרך בהתפתויות שלי. מול מערכות האכיפה, אתה תראה קו מאוד ברור. אני באופן כללי מכבד את המערכות, וכשאני מביע אכזבה, בעיניי יש איזו משמעות יותר גדולה. גם המערכת המשפטית היא לא יכולה לרחוץ בניקיון כפיה בעניין הזה, גם נעשו שגיאות. שיררו את אימון הימין.
מה, בעצם זה שהגישו כתב אישום נגד נתניהו?
בעניין הזה יש כאן מערכת, שעובדה שעומד למשפט, זאת אומרת, מה צריך כאן בכלל? אנחנו כאילו כבר מזמן, ברעיונות כבר מזמן לא שואלים את התשובות, את השאלות האלה ואת התשובות האלה.
אז בוא נשאל על מה שקורה עכשיו. ובכל זאת, כמובן, השאלה המתבקשת, איך אדלשטיין הקדים אותך?
אני מאוד מרוצה מהמקום שאני נמצא בו בהיבט הזה. אני הגדרתי מלכתחילה, שאני לא מתמודד מול נתניהו, אני מתמודד אחרי נתניהו. זו אמירה מאוד ברורה, היא לא נובעת משום חשש. התחלופות בליכוד הן תחלופות וולונטריות. זאת אומרת, בגין פרש והגיע שמיר, ושמיר הפסיד ופרש והגיע נתניהו, ולאחר מכן החליף אותו שרון, ואז חזר נתניהו. בכלל אין הרבה מנהיגים, זה לא בשיטה הזאת של החלפה סיתונאית, והדברים האלה בסופו של דבר הם מבשילים, ואני נערך ליום הזה שאני אוכל לבוא ולבקש מהחברים שלי בליכוד את האמון להיות יושב ראש הליכוד ולפעול כדי להיות ראש הממשלה.
שמתי היום הזה יגיע?
אי אפשר לדעת. בשיטה הפרלמנטרית, בניגוד לבחירה הישירה, הדברים הם פחות מכווננים.
טוב, אתה שואל פוליטי מנוסה, אתה יכול לחזות את המציאות, כמו שאדלשטיין אגב שואל פוליטי מנוסה, והוא אמר שנתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה, אין איך לנצח איתו.
יש כאן במה מאוד מכובדת, אז מינות אדלשטיין, הוא יודע להסביר, אני בטוח, כל אמירה.
לא, אבל אתה קורא את אותה מפה, אני מניח.
הופתעת מהצד שלו?
אני לא מופתע מהצד שלי. הדעה שלי עקבית, כך אני פועל. צריך גם להבין שאני פעלתי עם נתניהו, והייתי אולי היחידי מהליכוד, שגם זכה לחיים בתפקידים בכירים, גם כשר חוץ, גם כשר אוצר, גם כשר תחבורה ומודיעין. אני לא יכול לבוא בטענות על הדברים. הרי למה באתי לחיים הציבוריים? כדי להשפיע. לא באתי להרוויח יותר כסף ולא דברים מהסוג הזה. ואני חושב שקיבלתי את האפשרות להשפיע בכל אחד מהתחומים, ומבחינתי זה היה הדבר החשוב. כמובן שאני חושב שכראש ממשלה אני אוכל להשפיע יותר, יש לי חזון, אני יודע מה אני רוצה לעשות.
אתה עדיין רואה את עצמך מועמד לראש ממשלה אחרי נתניהו.
חד משמעי, אני חושב שאני מהמועמדים המשמעותיים, ומי שיודע לנתח מערכות פוליטיות גם מבין את זה.
בוא נדבר על הכינוי הורדוס.
הייתה טעות שלך ברעיון לכלכליסט?
שמע, למדתי מזה דבר אחד. לא להגיד לאנשים שלא מבינים מספיק כל מיני אמירות.
בוא ננסה להסביר מי שלא
היה
זוכר.
היה לי רעיון בזה עיתון כלכלי. ודיברנו על הנמלים. ואני קראתי לפני זה עבודה מאוד יפה, שמישהו חקר את עניין נמל קיסריה.
היסטוריון.
כן, ואמר שהורדוס היה בנאי ענק ורוצח גדול. אני לא הרי מתיימר להשוות את עצמי אליו בשום דבר. אז הוא בנה את נמל קיסריה כמהלך אסטרטגי להפוך אותו במרכז הסחר של האימפריה הרומית. בין מזרח למערב.
זה היה נמל מאוד משוכלל בפרמטרים שהיו אז, בטכנולוגיות שהיו אז.
הרמה הייתה מאוד גבוהה, אבל את היעד הוא לא השיג. ואז אמרתי, מבחינת היעד אנחנו משיגים את מה שהוא לא הצליח להשיג. זאת אומרת,
יש שם ציטוט יותר בוטה מזה, אבל
זה מה שהיה ברעיון המקורי.
אז איך נדבק אליך הכינוי הורדוס?
יש כאלה שמתנדבים להגיד, הוא אמר שהוא הורדוס, הוא אמר שהוא שלמה המלך, כי דיברתי על נמל אילת.
כן, שלמה המלך זה היה אחר כך. טוב, זה לא יעזוב, זה לדעתי עד סוף הקריירה הפוליטית שלך איתך, לא?
שום בעיה, אף אחד לא חושב שאני חושב שאני הורדוס. המלאכה הזאת של ארבעה נמלים מתחרים, שניים באשדוד, שניים בחיפה, מחוברים ברכבות, מחוברים למזרח, זו מהפכה אדירה, שהיא באמת הופכת ישראל למרכז סחר בינלאומי, לא רק של אירופה, של כל העולם ושל כל האזור. אי אפשר יהיה לקחת ממני את העשייה הזאת.
אבל עדיין נחמיה שטרסלר כאן בארץ כתב שהיית שר האוצר הגרוע בהיסטוריה.
מי כתב? הפרשן הגרוע בהיסטוריה.
למה הפרשן הגרוע?
לגמרי הגרוע בהיסטוריה.
הייתה לכם גם סדרת הכפשות בפייסבוק זה נגד זה?
היה לי מדד, דרך אגב, מדד קבוע. אם הוא ופקידי האוצר, כשהייתי שר תחבורה, תומכים במשהו, אני צריך לשנות. אם הם מתנגדים, צריך להמשיך.
למה?
כי כל הרכבות בפריפריה, שאני יזמתי, הם היו כבר, לא חלמו לעשות אותם, רכבת העמק מחיפה לבית שאן, רכבת לכרמיאל, רכבת הנגב, שדרות, נתיבות, אופקים.
טוב, זה כשר תחבורה, לא שר אוצר כבר.
לא, על כל זה הוא כתב, ושאול מרידור במקרה כסגן הממונה, אמר שהוא לא מוכן שזה
אז זכרת להם מהקדנציה כשר התחבורה?
לא זכרתי. כשאדם, ואמר אף אחד לא יישא, גם שטרסלר אמר, אף אחד לא ייסע בהם, נוסעים מיליונים. הנמלים, הוא היה נגד הרפורמה, השמיים הפתוחים, נגד, זאת אומרת, גם באוצר צריך להבין על מה הייתה המחלוקת שלי, בלי קשר אליו. חודש הוא פרגן לי דרך אגב.
נחמיה. מחלוקת,
כן. מתי התחיל האימות, לא רק איתו? כאשר הבאתי את עניין החמלה והצבתי אותו על הפרק.
בכסף שחילקת בזמן הקורונה לכולם.
אתה קורא לזה חילקת, ואני אומר סייעתי, סיוע.
בזמן הקורונה.
בזמן הקורונה. אני הבנתי, קודם כל פקידי האוצר עוד לפני שנכנסתי לתפקידי, הם שגו בהבנת המציאות. גם כשהממשלה החליטה על 100 מיליארד, והם חשבו שלא, הם טעו. אבל מה הם עשו? הם הכניסו קריטריונים שלא אפשרו ליישם את זה. אני באתי, מצאתי תוכנית מטה. מאות אלפי מפגינים, עשרות אוהלים. התחלתי לפגוש אותם באופן ישיר, לא דרך מתווכים, לא דרך ארגונים. אתם יודעים, אני נולדתי במושב בלי ארגונים ומחוץ לממסד.
ארגון הקניות.
אבא של בני גנץ היה אחראי על ארגון הקניות, ההורים שלי עבדו לבד. אז אני פגשתי את המוחים וראיתי שהם צודקים. קבעו קריטריונים שלא מאפשרים להם לקבל את הסיוע.
אבל חילקת כסף גם לאלוף, גם לי, גם לך, יכולנו להסתדר בלי זה, ומשרד האוצר אמר במפורש שזה היה מיותר.
שנייה. עכשיו אני בדקתי את הדברים באופן מקצועי, התייעצתי עם אנשים באוצר ועם אנשים מבחוץ, ושיניתי את הקריטריונים והבאתי לממשלה ולכנסת תוכנית של 90 מיליארד ועוד דברים. בשנה הזאת, כל המומחים הכי גדולים בחוץ לארץ מבינים את מה שכאן חלק לא רצו להבין, שהסיוע הוא חלק מהכלכלה, זה לא כלכלה רגילה. סנלי פישר ישב באיזה פורום מייעץ, ואמר, תיקחו ותיתנו, הרי אנשים שמאוד, אני לא חושש להילחם נגד החזקים, אבל התפקיד שלכם, אמרתי, זה לא נצח את החלשים. והיה עם מרידור את מה שהיה, והוא שר מהדרך.
טוב, הוא אמר שביקשת ממנו לשחק במספרים, איימת לטבוע, בינתיים לא טבעת.
היה שקרן, ולהגיד לך מה קרה מאז שהוא אמר, לא רק שהוא שיקר, אלא הוא טען שאין אף מקור, שלוש פעמים ביקשנו לו לבדוק, לא כפינו עליו, האם בין הסעיפים שתוקצבו, יש משהו שאפשר להסב, כדי לתת את הסיוע, במקום ללכת לכנסת, להביא עוד קופסה. הוא בדק ואמר, אין שקל אחד. מאז שהוא אמר את זה, והוא כבר לא שם, עשרות מיליארדים הוצאו מתוך הסעיפים האלה למטרות אחרות, על ידי מי שהיה סגן שלו, יוגב גרדו, שמיניתי אותו לראש האגף, ועל ידי האחרים.
אז חיפשת שם יסמן, מישהו לשים שם?
ממש לא, צריך להבין, סופו של דבר, הכל שקוף. והכל פתוח, לאן הולך הסיוע הזה?
אבל בכל זאת.
לאן הולכים? הדבר היחידי שיש עליו ויכוח זה החלוקה של מענק לכל אזרח.
מה שאמרנו קודם שחולק לכל אחד מאיתנו, וכנראה מיותר.
היחידה, זה הדבר היחידי. ואני הסכמתי.
אכן היה מיותר?
הסכמתי לו אחרי מספר שבועות.
כי נתניהו לחץ והיה צריך כלכלת בחירות?
ממש לא. עובדה שהוא לא הצליח להעביר את זה קודם. לא אפשרתי. כשאני העברתי את התוכניות סיוע מעודכנות, ועד זמן הביצוע חשבתי שבפסק הזמן הזה אפשר באופן חד פעמי לעשות את זה, ולערכתי 70% מאלה שקיבלו כן היו צריכים את זה, ולא ראיתי שאחרים התנדבו להחזיר את זה. לא נראה לי שאתה גם החזרת.
אבל תגיד.
עמדנו כאן בחזית, קיבלתי החלטות נכונות שהצילו, אבל גם במקביל בניתי תשתית, שנדבר עליה, של כל חוקי ההסדרים והרפורמות, שהכנתי את המהפכה, וזה בעצם מה שאם הממשלה מביאה.
אבל לא העברתם תקציב, לא העברתם הסדרים.
נכון, איך יכולתי להעביר תקציב?
ואם אני זוכר נכון, פרופסור אבי שמחון, שהיה ראש המועצה הלאומית לכלכלה, בכלל אמר, מי צריך תקציב?
אני מיד מסכים נגד התשובה. הוא לא רוצה לומר את זה עכשיו, שלא בתפקידו, אני מיד הגבתי. ההסכם הפריטטי שעשו, שלא אני עשיתי אותו, בין נתניהו לגנץ, בין הליכוד לכחול לבן, עם אבי ליכט וכל המומחים, הוא היה הסכם שירבב את התקציב באפשרות שלא לעשות רוטציה. שמו את הכלח בפני הפרד. עכשיו אני הכנתי תקציב בשנת 20, הכנתי את חוקי ההסדרים שעכשיו הביאו אותם דרך אגב, הרפורמות האלה הם שלי.
לא, אבל אמרת בכל שלב שזה לא קשור להסכם הפריטטי, ואתה לא מביא את התקציב לא בגלל זה. זה כן בגלל זה?
מוחלט, רק בגלל זה. אני ישבתי עם בני גנץ, שאני מיודד איתו, מכיר אותו מהמושב, שכנעתי אותו בחלק מהדברים, וזה לא הצלחתי לשכנע אותו.
שיוותר על תפקיד ראש הממשלה?
שכנעתי אותו לאפשר לי להעביר את תקציב 20, תקציב חד שנתי. שבאותה העת, ביוני, כל המומחים אמרו שצריך סעיף חד שנתי צריך, גם נגיד בנק ישראל, גם כל ראשי האוצר, אבל אז זה הפך לוויכוח פוליטי. אני הכנתי, הבאתי, אבל לא אפשרו לי להעביר. דיברתי עם שרי כחול לבן, עד היום הם זוכרים
את זה. רגע, זאת הייתה טעות לא לקיים את הרוטציה? יכולתם להישאר בתפקיד?
רגע, אני אומר עוד פעם, התקציב, רציתי להעביר תקציב 20, היינו מגיעים למרץ 21, אמרתי לו, נמשיך משם. עכשיו קרה עוד דבר. שלקראת דצמבר הגיעו להסכם, עוד פעם, הליכוד וכחול לבן, לא הייתי מעורב בהסכם, פנו אליי בעניין התקציב.
טוב, הייתה עסקה מפוקפקת שם שדחו פשוט את הקץ.
לא זה של האוזר וזה, אלא ישבו כדי לאפשר לקיים את הרוטציה ולהעביר את התקציבים, לאשרר את תקציב 20 ולהעביר את 21 בשתי פעימות, ואני הסכמתי. אז סיפור החניונים וכל הדבר, הממשלה נפלה על החוק להקדמת הבחירות. גנץ נמנע בכלל. וניסנקורן שלח
שלושה... אתה לא שם שום אחריות כאן על מי שהיה ראש הממשלה, ולא קיים את הרוטציה, ולא רצה לקיים אותה.
ובסוף ככה הפסיד את השלטון.
אתה שואל עליי בהקשר?
יכולת להיות היום שר אוצר, להמשיך, תחת גנץ, עוד מעט, ובחודש הבא. והייתם בשלטון, והכל היה נפלא.
אני הייתי בעד המשך קיום הממשלה. עשיתי לשכנע גם את גנץ וגם את נתניהו. הבאתי גם הצעות איך עושים את הדבר הזה. וכמובן, העיקר היה להעביר את התקציבים.
ולאפשר לי, לא הצליח?
לאפשר לי גם להעביר את הרפורמות. אלה הרפורמות שכל כך יקרות לליבי, שעכשיו מביאים אותם.
בוא נדבר רגע על החברה הערבית. מנסור אבס, הרבה פעמים פגשת נתניהו.
בבלפור?
אתה פגשת אותו גם?
אני דווקא למדתי להכיר אותו אחרי שכבר קמה הממשלה.
ואתה חושב שעשיתם
טעות? אתה יודע, בפעתי הכנסת יושבים שם. ואני אוהב ללמוד דברים, ואני מדבר איתו.
אז התרשמת שעשיתם טעות שלא הלכתם איתו?
ממש לא.
למה?
כי אני רואה בו גורם מאתגר ומסוכן מאוד לצביונה של מדינת ישראל. אני קורא לו בהומור אורתאורול. אורתאורול זה אביו של אוטמן, שהקים את האימפריה העות'מאנית. יש סדרה של 400 פרקים, סדרה טורקית, אז...
ראית את כולם?
אני ראיתי את כולם.
אני רואה של 400, וואו, יש הרבה זמן באופוזיציה.
לא, דווקא ראיתי אותם כשהייתי בתפקיד, לא עכשיו.
אז גם יש היה הרבה זמן.
עכשיו צריכים להיות פרקי המשך, אין בינתיים, יש עוד 60 פרקים שלא הגיעו.
וואו.
סדרה מאוד יפה, אבל היא, מה שמיוחד בה...
הנה, יצאנו עם המלצת טלוויזיה
גם. אגב, אני וארדואן, זה המחנה המשותף היחידי, שנינו אוהבים את הסדרה הזאת. הנה עשתה נקודת ראות של האסלאם. אבל יש שם קו מאוד ברור, שהאסלאם אומר על עצמו, הפילוסופיה היא פשוטה, אתה חלש תרכין ראש, תפתח בזר, תפתח תחן, ביחד אתה חזק, תיתן את המכה.
אז זו התוכנית של הבאס?
חד משמעית, זו תוכנית של כל התנועות האסלאמיות, הוא חלק מהאחים המוסלמים. זו ההשקפה שלהם. ההבדל בינו לבין שייך ראאד סלאח, שראאד סלאח הוא לא הולך, אין לו טקטיקה. אני פעלתי להוציא אותו מחוץ לחוק והצלחתי.
אבל עדיין אלמלא סמוטריץ' הוא היה עכשיו בקואליציה, שלכם.
מי שנכנס לנעליים האלה, זו התנועה האסלאמית הדרומית, שגם בכפל לשון. ראינו בכפר קסם, בהתחלה זו מיליציה, אחרי זו חברת שמירה.
סמוטריץ' מנה את זה, הוא יכול היה להיות היום הבא ששר או סגן שר או חבר קואליציה בחצה.
זה לא הגיע למבחן, דעתי זה לא היה קורה, ודעתי לא הייתה כוונה מהסוג הזה.
ואיך אתם עם ה... עם ה-CR ואת השנייה מרשימה משותפת באופוזיציה. אתם מדברים איתם, אתם
שותפים את הפעולים יפה ביחד דווקא. אופוזיציה, שיש לך דברים שהם לא אידיאולוגיים. בכל דבר אידיאולוגיים מצביעים נגדנו. עכשיו, יותר מזה. הם נותנים רשת ביטחון אמיתית לממשלה, גם בהקמת הממשלה. הם, ברגע האמת, רשת ביטחון של הקואליציה, תראו את זה גם בתקציב. אבל אם יש לך דברים...
התקציב עובר בטוח? אתה בטוח לגבי זה?
אני אף פעם לא בטוח, אבל הסיכוי הוא גבוה, כי...
בגלל שיש את החבורה של המשותפת שיכולה לסייע.
גם בגלל זה, בגלל שהקואליציה היא קואליציה רובוטית.
אנטי נתניהו.
כלומר, הסיפור הזה של החוק הנורווגי, הוא דבר מדהים, איך התקשורת גם שותקת. לפיד, איך הוא אומר? טוב, טעינו, טעינו. הוא עושה ההפך מה שהוא אומר, וכל פעם טעינו. הרי בנסיבות רגילות, זו שוריה שאין כמוה. בעצם 20 ומשהו חברי כנסת, הם כמו דבורה. אם הם מוקסים, הם מתים. עכשיו, בדרך כלל יש לך קצת מרדנות, קצת ספקנות, קצת יכולת, נגיד, אז מגדלי העופות בצפון, אל מי הם יפנו? פונים חברי כנסת. ואז היו באים חברי כנסת, מאתגרים את הממשלה, גם כללית, גם בוועדות. היום זה לא קורה. אלה, הם במשל הדבורים, פוחדים לעקוץ, והשאר או שרים או סגנים, והבאס עם ארבע אצבעות, אני מדבר איתו, הוא אומר, אני לא יעזוב את הממשלה הזאת עד שאני לא אקבל את כל מה שאני רוצה.
אבל יש פה עניין אחר, בסופו של דבר, כפי שזה נראה, הדבק שמחזיק את הממשלה הזאת, עם כל חילוקי הדעות הגדולים והקטנים בין מרכיביה, ועובדה שזה מפלגות קטנות, שגם בסקרים הצבן לא כל כך טוב, הוא בנימין נתניהו. כל עוד הוא ראש הליכוד, הממשלה הזו נראית איתנה ויציבה. כאשר בהדרו של נתניהו, חלק מאותן סיעות שקיימות היום בקואליציה, הם מפלגות ימין, אולי ירצו ללכת עם הליכוד.
אני אגיד לך, אני היחידי שבאתי לנתניהו בזמן אמת, שהיה קיבל את המנדט להרכיב ממשלה, לקראת סוף המנדט, אחרי שהוא הציע לגנץ וסער ובנט.
ואף אחד כבר לא ימין, לא?
להיות ראש ממשלה. הוא הציע להם, אני לא באתי לה לפני זה. אמרתי, אם אתה מציע להם, בוא, תן לליכוד לבחור, מרכז הליכוד.
בוא, תן לי. אני מוכן להתנדב.
לא אמרתי, תן לי, אמרתי, רק בבחירה.
החברים יקבעו.
אמרתי, זה ראש ממשלה, שום מינויים.
אז העיף אותך מהחדר.
לא, ממש לא, אף אחד לא מעיף אותי מחדר. אבל הוא אמר, לא, הם לא יסכימו וזה לא ריאלי. ואולי הוא לא חשב שזה יוביל לאופוזיציה, ואמרתי לו, אם לא, אז אנחנו הולכים לאופוזיציה. בסדר, גם זה לגיטימי.
אז איפה הוא טען, נתניהו, לדעתך?
אני חושב שבנקודה הזאת, אם הוא היה מסכים, לפני שהם חתמו על ההסכמים, אז היה אפשר להקים ממשלה, לתקופה של שנה.
אבל בית אף אחד כבר לא האמין לו, זו אולי הייתה הבעיה. אף אחד כבר לא האמין לו.
לא, לא. היה כאן, אם הוא היה נותן לליכוד לבחור, אז כולם היו מאמינים, כי זה היה... גם אתם הייתם באים לסקר את זה. זה היה, לא, היה... היה תהליך, והיו רואים שזה אמיתי. ומי שהיה נבחר, הוא היה ראש ממשלה לכל דבר, נכון. עם התחייבות לבצע החלפה כעבור תקופה. היום זה כבר לא תהליך אוטומטי. גם אם נתניהו יגיד שהוא זה, ואני מקווה להיבחר להיות במקומו, זה לא באופן אוטומטי, פרק הממשלה, זה צריך לקרות תהליך, כי היא כבר קיימת.
תהיתם כשלא נתתם לילד שקד להצטרף לליכוד?
דווקא, אני יכול להגיד לך, לא ניהלתי מולם מגעים, אני כל פעם פנו אליי כיושב ראש מזכירות הליכוד. שקד אומרת שאם תחליטו באופן עקרוני לסדר להם שריונים, היא תביא את כולם. נו, אז עשו את זה פעם, פעמיים, והיא לא הביאה.
לא, אבל נתניהו מנע, אומרים ששרה נתניהו הייתה אנטי. כן?
הוא תמך בה, תמך? הוא פנה אליי.
אז למה היא לא באה?
שאל אותה.
ועכשיו אותה. אתה מבין מה היא עושה?
אני משתדל להתעסק בעצמי ובמציאות. אני לא פרשן של אנשים מתוך הליכוד ולא של אנשים מחוץ לליכוד. העובדות הן שהיא נתנה את ידה להקמת ממשלה ללא הליכוד. אני אגיד לכם גם יותר מזה. אם בנט היה רוצה, אז הימין היה בשלטון. אם היו 59, היו 61. אבל מסתבר שבנט בהחלטה מודעת לא רצה להיות אפילו ראש ממשלה ביחד עם נתניהו.
טוב, הוא רוצה להיות ראש ממשלה.
לא,
הוא לא רוצה להיות. רוטציה עם
נתניהו,
לא עם לפיד.
אפילו שהוא יקבל שנה שנתניהו חליפי, הוא לא רצה. הוא רצה ללכת לשם, ואני גם רואה תהליך שהוא צריך לשמח אתכם, כן? תהליך שהוא הולך ומתמזג ומתאים את עצמו למקום שהוא נמצא בו, גם בדעות ובכל שאר הדברים. דעתי, אני לא יודע מה קרה עם שקט ומה יקרה, אבל בנט עבר תהליך ברור, מרוב כמיהה להיות ראש ממשלה, הוא יודע איפה הוא נמצא.
שמאלניזציה.
כן, הוא לא במחנה הימין, זה ברור לגמרי.
הוא לא בימין?
לא, גם אם מאפשרים לו, ארצות הברית ואחרים, גמישות טקטית, כדי לא לאתגר את הממשלה, הוא ממש לא, הוא לא בימין, והוא לא יכול להיות בימין גם במקום שהוא נמצא.
והחרדים?
שהוא עושה רוטציה עם לפיד, מתוך הנחה שהוא עומד לעמוד בה. ולפיד יהיה ראש הממשלה, והוא יהיה שר פנים, תחתיו, איך הוא יהיה בימין.
בוא נסיים עם חשבונות הסושל שלך. ניסן שור כתב פה בארץ לפני שבועיים, על התמונה המפורסמת ליד העוגה, שזה נראה כמו סרט תאימה.
אני לא מנוי
לתתכם. אני אצטט לך, אז הוא אומר, אפשר גם לסדר לך מנוי אם אתה רוצה, אבל אומר שזה נראה כמו...
תורה דיגיטלית לא צריך לנסוע עד המושב.
זה תמונות שנראות כמו מישהו שיצא מסרט תאימה.
בוא נאמר שעיתון הארץ יש לו...
אז קודם כל כותבים
עליך. מעולם לא תקפתי את הארץ כעיתון. כי יש בו היבטים כאלה, והיבטים אחרים.
טוב, זה ביקורת לגיטימית על חשבונות הסושל.
אז כנראה שההיבט הזה הוא לא ההיבטים שאתם יכולים להתפאר ולהתגאות בהם כל כך. לא קראתי, אבל מה שהבנתי, דברי שטות.
שאל שאלה,
מה הבעיה עם התמונות? בוא נגיד לכם, מה שהצטלמנו, רונית אשתי ואני, מערכים את שרה בימין נתניהו, ויצאה תמונה מאוד נינוחה, כזאת באווירה חברית, זה יטריף, אני מכיר את התופעות האלה אגב. פעם הקודמת זה קרה, שלקחתי אותו לחנוך את הקו לירושלים, ושנינו היינו עם חליפות, הניבות אדומות, תמונה, יורדים במדרגות הנאות, כן. התחילו לתקוף אותי, איך אמרה לי עיתונאית בחירה, לא היית צריך להביא אותו לשם.
שהבעיה זה נתניהו ולא אתה, אתה אומר.
לא, הבעיה היא שהתמונה הזאת שמשדרת רגיעה בליכוד, בין שני אנשים הכי חזקים בליכוד, יושב ראש הליכוד, יושב ראש מזכירות הליכוד, היא מאוד מטרידה, אבל נתפלים לתמונות. תראה, אני מעלה תמונות בפייסבוק שלי. 90% זוכות לאלפי לייקים, תמונות עם כתבות, שהציבור מביא את דעתו. אני מאוד מרוצה ממראה פניי, ואני לא חושב ש... שהייתה לי אי פעם בעיה בדבר הזה.
חבר הכנסת ישראל כץ, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה שהצטרפת לשיחה הזאת. זו השיחה עם ישראל כץ, אנחנו חוזרים אליכם, נועה שפיגל ומיכאל האוזר טוב. כל פעם שהזכרתי לו את אחד השמות של החברים מהליכוד, הוא זה בצורה לא נוחה בכיסא, וניסה להעביר נושא, גם מיקי זוהר, גם יולי אדלשטיין, כל אחד, וגם הספסלים האחורים של הליכוד, כל אחד קצת מטריף אותו, כי הוא מדבר על עצמו ועל בנימין נתניהו, בסוג של אנחנו מנהיגי הליכוד. זה לא מחובר מאוד למציאות, לא?
תראה, מה שקורה כרגע בליכוד זה די מדהים הסיפור הזה. בנימין נתניהו כאילו מעולם לא הבין, לא הפנים ולא קולט שמערכת הבחירות נגמרה, והוא עדיין במערכת בחירות, וזה מה שהוא עושה, וסביר להניח שישראל כץ, שהוא גם האנשיו, הולך ביחד איתו.
אתמול בישיבת עשייה בדיוק בנושא הזה, נתניהו מדבר עוד פעם איך אפשר לנצח בחירות, אומר שיש שם 4-5 מנדטים שאפשר להביא אותם לקלפי וככה ננצח.
יש 4-5 מנדטים שלנו שישבו בבית. אתה מביא אותם, נגמר
המשחק,
אבל נגמר
היסטורית. זה לא רק הדיבור, זה גם מה שהוא עושה. אתמול הוא עושה ספייס בטוויטר, השבוע הוא הולך לבקר בבית שיאן, הוא סיפר, הוא בקמפיין.
טוב, משועמם, אבל לא?
קודם כל מאוד יכול להיות שהוא משועמם, כי כמו שלפחות מה שניכר בעבודה של הכנסת, גם עם הסיפור שהיה עם הוועדות והכל, הם פשוט לא מתעסקים בשום עבודה שהיא לא פוליטית. הם מתעסקים אך ורק בפוליטיקה כרגע. כמו גם לפני זה, שהם התעסקו בעיקר בפוליטיקה, אין שום עניינים של מהות, אין שום עניינים של לנסות לעשות איזשהו מעשה, כלום.
והסימון מה, לא יורד כי עוד מעט התקציב עובר, וכמו שמיכל אמר, יש עוד שנתיים שהקואליציה הזאת באיזשהו אופן נשארת בשלטון,
זה לא לגמרי שהוא לא ירד, כי כן כבר שמענו אמירה מנתניהו שיכול להיות שהמצב הזה יימשך מעט זמן, וגם יכול להיות שהוא יימשך יותר זמן, אז כן כבר הייתה את האמירה הזאת. נכון. אבל מצד שני, בהתנהגות שלהם, למעט באמת הסיפור עם אדלשטיין, הוא מתנהל בקמפיין כל הזמן.
הוא גם אגב אומר אתמול בגלוי, מה שאנחנו רוצים זה בחירות כמה שיותר מהר. אני חושב שזו אמירה די מטורפת, כלומר, עזבו רגע את האלמנט הכללי של מי מסוגל לעוד מערכת בחירות. אני חושב שבסופו של דבר נתניהו צודק, זאת אומרת שהוא אומר שאפשר להביא עוד 4-5 מנדטים חד משמעית. יש כ-200 אלף מצביעי ליכוד שנשארו בבית בבחירות האחרונות, הוא צודק ב-100%.
טוב, אבל זה כמו שהיה באחת ממערכות הבחירות, הביאו את הסבא הזקן בין ה-90 ומשהו, שאומר הוא בא לקלפי, מצביע בגין, 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 ועכשיו הצליחו להביא אותו.
לא, אבל אני פשוט חושב שנתניהו יורה לעצמו כאן ברגל, זה האירוע.
למה, הליכוד חזק, 30 ומשהו
בסקרים? כן, אבל אותם 200 אלף איש שנשארו בבית, הם נשארו בבית בדיוק בגלל זה, בגלל המיאוס בעוד מערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות, ועוד חוסר רחב, ועוד חוסר רחב. ואז כשנתניהו אומר, הדבר שאנחנו צריכים זה בחירות כמה שיותר מהר, תשמעו, אני לא אסטרטג ואני לא נוטה לתת עצות בחינם לאף אחד, אם נתניהו רוצה מוזמן לשלם. סתם, אבל כאילו, זה בדיוק מה שהשאיר את המצביעים בבית, ואז הוא חוזר על זה ואומר בגלוי, בעיניי זה היה מאוד תמוע לשמוע את זה אתמול.
מה הוא בכלל עושה? היה בחופשה, היה נחמד בהוואי, עכשיו חזר, מה הוא עושה?
כן, אתה יודע, היית בפור סיזן שם ב...
לפי התמונות והחדר כושר היה...
חשבתי, אולי העיתון שלח אותך, קודנר.
פעם הבאה.
פעם הבאה.
לחופשה הבאה.
כן.
תראה, הוא כן נצפה במסדרונות הכנסת, זה לא שאפשר לראות אותו בכלל. כל הסיפור עם חוק הקנאביס שהוא לא היה במליאה, והרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד לא היו שם.
חוק הקנאביס היה אחד השיאים של המשבר בליכוד, כי אנשים אמרו, פשוט לא הגיעו להצביע.
נכון.
כי הם חשבו שהבוחרים ינקמו בהם בסוף.
עכשיו, הליכוד ממש יושבים מתחת ליציע של העיתונאים, אז היה ממש אפשר לשמוע אותם כועסים. מה זה הקטע הזה? איפה המשמעת? אני חושבת שאפילו אחת מחברות הכנסת טעתה ואמרה, איפה המשמעת הקואליציונית? קצת התבלבלה.
ודוד ביטן רצה לנקום.
נכון, הם כאילו, היה שם איזשהו עניין, ונתניהו כן מגיע עכשיו יותר למליאה, וזה גם, אתה יודע, מעניין לראות את זה מהצד, את חזות הדברים. רק את התמונה מבחוץ, בלי אפילו המלל, הוא כבר לא יושב בשולחן הממשלה, הוא יושב בכיסא שלו, הרבה פעמים רואים אותו, הרבה פעמים יחסית, כן, הכל זה, יושב לבד, פתאום. כן נגשים אליו, אבל זה כבר איזושהי התנהלות שהיא קצת אחרת, וזה מעניין לראות את התהליך הזה.
אני רוצה אולי רגע שנרחיב את השיחה למה נתניהו יעשה, יפרוש, לא יפרוש, כי אני חושב שזו השאלה המעניינת, מה הוא עושה ביום-יום, אבל...
מסתפר. זה הבנו. מסתפר לא מעט, אתמול הוא דיבר על הספר שלו, שהוא...
יש צבעים חדשים בשיער, משהו?
לא, פשוט עלינו על זה שאתמול הוא דיבר על זה שהוא היה אצל הספר שלו בתלפיות, והיה שם הרבה עניין מסביב, וקפצו עליו, ומתי אתה חוזר, ומתי זה, ולפני שבוע פרסמו תמונות שלו אצל ספר בקיסריה.
אז כל שבוע תספורת.
אני לא יודעת. חבר'ה,
זה חשוב, מה אתם רוצים?
יכול להיות שאתה מסתפר כל שבוע?
אני לא, אבל... גדולתו של נתניהו זה בסערו.
או שהספר בקיסר יעשה עבודה לא טובה.
יכול להיות. לא יודע. תראו, השאלה של עתידו של נתניהו היא שאלה מאוד מעניינת. נתניהו מוצף בהצעות עבודה חד משמעית. לדעתי, גדול המציעים ומי שמאוד מאוד רוצה אותו לצידו על הפיירול שלו זה לארי אליסון.
האיש שמימן את החופשה ומייסד אורקל, יש שם הרבה כסף ורוצה אותו בדירקטוריון.
האיש השני באושרו בעולם, נכון? ואמרתי את זה, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות פרסמנו בעיתון איזושהי כתבה על הצעת עבודה של אריה אליסון. הדיאלוג הזה בין אליסון לבין נתניהו נמשך כבר די הרבה זמן, מההפסד בבחירות פחות או יותר.
דיאלוג או מסע ומתן?
דיאלוג הייתי קורא, זה לא מסע ומתן. נתניהו הגיע ללנאי, האי בהוואי, לחופשה שלו עם אליסון עצמו, אחרי שהם כבר דיברו על כל מיני הצעות עבודה. והצעת עבודה הזה לבורד באורקל, בחברה של אליסון, היא לא הצעה היחידה ש... שאליסון מציע לנתניהו, אני מכיר עוד כמה דברים, לא ניכנס לזה. נתניהו בסופו של דבר יצטרך לבחור. הוא עומד בפני איזשהו משולש אינטרסים. הצלע הראשונה היא כוח פוליטי, הצלע השנייה היא כסף, והצלע השלישית זה מעמד משפטי. אחרי שיעבור התקציב ונתניהו יבין שזה באמת עבר והממשלה באמת כאן להישאר, הוא יצטרך להבין מה הכי חשוב לו, לשמר את הכוח הפוליטי שלו כיושב ראש האופוזיציה, מנהיג הליכוד, אולי ראש הממשלה הבא, ללכת ולעשות הרבה מאוד כסף בחוץ, וכשאני אומר הרבה מאוד כסף זה המון, באמת המון המון המון, במיליונים בחודש.
משכורות אמריקאיות, בעוד אמריקאי.
משכורות עתק בכל העולם.
טוב,
כן?
ולא הזכרת את הכלא.
או, וזה הצלע השלישית של המשולש הזה. הצלע השלישית של המשולש הזה זה מעמדו המשפטי, בגלל אמונתו הדבקה של נתניהו, שכל עוד הוא נשאר בפוזיציית שלטון, יש לו יותר כוח בפני השופטים שלו, תיאוריה שאפשר להתווכח עליה. גם כיושב ראש האופוזיציה. תיאוריה שאפשר להתווכח עליה, כי כאמור, בחוק אין הבדל בין נבחר ציבור לבין אזרח פשוט, אם זה היה צריך להגיד את זה. אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אני לא יודע מה נתניהו יבחר מבין שלושת האילוצים האלה. איפשהו יצטרך לעשות את האיזון בין הפוליטיקה, הכסף והמשפט, ולבחור האם הוא נשאר או לא. יש כל מיני קונסטלציות, הוא יכול להתפטר מהכנסת אבל יישאר בראשות הליכוד, אני חושב שזו האופציה המובילה אם הוא יבחר בנתיב כזה. אבל בסופו של דבר זה משולש שלא ניתן לאחוז אותו בכל שלוש קצוותיו, ונתניהו יצטרך לבחור איפשהו שם באמצע.
מתי?
אם להישאר או אם לא. אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לרגע הזה. מיד אחרי העברת התקציב, כשנתניהו יבין שזה חתום, הוא יצטרך לקבל את ההחלטה הזאת. האם זה יהיה בהכרח החודש? לא בטוח, כן? זה יכול לקחת עוד קצת זמן. אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לרגע שנתניהו יבחר, לאן פניו מועדות, האם להישאר ממש בתוך הקרביים של הכנסת, או האם לקחת איזשהו צעד אחורה ולהשאיר את זה, מה שנקרא להעביר את המניות לאופציות, אוקיי? משהו כזה. משהו, אופציה לא ממומשת, יושב ראש הליכוד, אבל לא חבר כנסת.
אני חושבת שדבר אחד שאפשר להסכים עליו זה שהבן אדם, גם בתור יושב ראש אופוזיציה, שעבר את גיל 70, האנרגיות שלו לא נגמרות. הוא לא עוזב לרגע, וגם גם העניין של...
אבל החברים מריחים דם, זאת אומרת, זה כבר ממש רואים...
יש שמריחים דם, זה תמיד מריחים דם, בטח שהם באופוזיציה,
בטח שכבר...
אין, בוא נחזור לבייסיק, אין ג'ובים לסדר. כשאין ג'ובים לסדר, אנשים הולכים ומריחים דם ומתחילים לסדר את העניינים כדי שיהיה להם אפשרות לראות איך הם מוצאים את עצמם בסופו של דבר.
אומר יולי אדלשטיין שאין סיכוי שהוא ירכיב ממשלה, צריך לעבור הלאה, הוא אומר את זה על עצמו, אבל אני מניח שאנשים אחרים גם יסכימו איתו בליכוד.
כן, הוא היה חלוץ המחנה, קצת התאבדות הייתי אומרת, אבל עשה את זה. אבל הוא לא היחיד שחושב ככה, ברור לגמרי, אתה גם רואה, יש שם בתוך הליכוד דעות לכאן ולכאן, וברור שיקפצו עוד אנשים. רוב האנשים, נכון להיום, יותר נוח להם להגיד, אני מציב את עצמי כמועמד ליום שאחרי שנתניהו ילך.
המילים המדויקות של ישראל כץ.
יש לא מעט שחושבים שכבר עכשיו צריך לקום ולעשות מעשה, ומחכים לרגע הנכון. שוב, עוד אין תאריך לפריימריז, עוד אין שום דבר כזה, אז אין סיבה באמת לקפוץ בראש. אבל בפועל...
מבחינת סיכויים, אם נתניהו הולך, למי יש את הסיכויים הכי גבוהים? חיים לוינסון לא פה, אבל זו שעת האימורים.
הוא היה אמור להתבזות באימור, אני לא מבין.
לא בא, לא בא, לא הגיע. אולי בגלל זה לא הגיע.
יכול להיות, יכול להיות. המועמדים הברורים הם ברורים. ברגע שיהיו פריימריז, אז יהיה, חוץ מאדלשטיין, יהיה גם את ניר ברקת, ויהיה גם את ישראל כץ, ויהיה מירי רגב, ויהיה אבי דיכטר, ויהיה צחי הנגבי. הם אלו שהכריזו כביכול באופן גלוי וזה. שאלה מעניינת, כמובן, כוכבים מבחוץ, מה שנקרא.
ראש המוסד לשעבר?
ראש המוסד לשעבר, אם יהיו פריימריז במהלך הכנסת הנוכחים, זה לא רלוונטי בשבילו, גם לא לכנסת הבאה, זאת אומרת, הוא צריך לחכות 4 שנים, אני מזכיר לכם. יש צינון, והיחסים, בניגוד למה שרבים חושבים, היחסים בין יוסי כהן לבין בנימין נתניהו הם מאוד לא טובים, הם סיימו ברע, השניים האלו, ולכן...
למה?
בעיקר, הייתי אומר איזשהו תהליך של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שהלך יותר לתקשורת, התאהב יותר בתקשורת, ובאיזשהו שלב זה התחיל מאוד להפריע לנתניהו. זה המשיך לכל מיני מחלוקות גם יותר מקצועיות אפילו, הייתי אומר, ומשהו שם במשמש גרם להם לסיים יחסית ברע.
לגבי מצב האופוזיציה?
מצב האופוזיציה. הם צריכים להחליט מה הם עושים. כרגע יש בלבול מאוד גדול בתוך הליכוד לגבי מה הם מתכוונים לעשות. הם מתווכחים על הסיפור הזה די הרבה. אתמול בעקבות החלטת בגץ שהחליט לא להתערב בעניין כל המינויים של הוועדות, אז בעצם שס היו הראשונים לשבור את החרם ולמנות נציגים לשלוש ועדות. ועכשיו הליכוד צריכים להחליט מה הם עושים. דיברתי עם כל מיני אנשים אתמול בליכוד, חלק חושבים שצריך להמשיך להחרים, 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 חלק חושבים שכן צריך לקחת חלק בעבודת הוועדות, ובסוף בסוף אנחנו מדברים על זה שהקואליציה מנסה להקדים את הצבעת התקציב כבר לשבוע הבא, מה שאומר שהם בכל מקרה איבדו את המומנטום, זאת אומרת אין להם שום השפעה, וכרגע לדעתי הם די במצב של, אם מישהו מסתכל על המהות ולא רק על הפוליטיקה, במצב של lose-lose situation, כי הם לא עשו שום דבר.
טוב, בנקודה הזאת נסיים. נועה שפיגל ומיכאל ארזור טוב, תודה.
Thank you.
Thank you.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.